חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, סמל ראשון מתן וינוגרדוב, השם מקום דמו מהנחל, נפל הלילה בפשיטה הלילית של צהל על בית החולים שיפה ברצועת עזה. במהלך הפשיטה הזו חוסלו לפחות 20 מחבלים, כך נמסר אחר הצהריים מצהל. על פי הדיווח, כוחות טקטיים נכנסו לתוך בית החולים, ניהלו קרבות עם מחבלים בין מסדרונות בתי החולים, כאשר שמרו על החולים עצמם, ואילו הכוחותינו יצאו יחסית בשלום, למעט לצערנו הרב חלל צהל אחד ושניים שנפצעו באורח בינוני. בפשיטה הזו נמצאו חומרי חבלה רבים, גם כספים מזומנים רבים וגם חוסל בכיר בחמאס ששהה שם. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר במשך 45 דקות עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על רקע המחלוקת בין ישראל לבין ארצות הברית באשר להמשך הלחימה ברצועת עזה. הדרישה האמריקנית שלא להיכנס לרפיח עד שימצא פתרון הולם למיליוני הפליטים שמסתובבים ברצועת עזה וגם לסיוע ההומניטרי. לא נמסר פרטים על תוכן השיחה, אך מדובר בשיחה משמעותית לקראת עסקה אולי אפשרית בין החמאס לבין ישראל. למרות הווטו של בני גנץ ושל השר בני גנץ וסיעתו, ראש הממשלה ממשיך לקדם חוקים כמו חוק הרבנים וחוק הגיוס, וזאת בניגוד לעמדתו של השר בני גנץ. האם ייתכן מתוך הבנה שראש הממשלה צופה כי השר גנץ לא יפרוש מן הממשלה? נשאל את השאלות הללו בהמשך. וגם נדבר על מה שצפו להיות מחר. ראשי עיר חדשים ייכנסו ללשכות שלהם ברחבי הארץ אחרי הבחירות. בחלק מהמקומות כבר הוקמו קואליציות. נדבר גם על זה וגם על חג הפורים המתקרב, עם עוד כמה שינויים שצפויים להיות בחג הזה ועניינים נוספים כאן במהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. במהלך הלילה פשטו כוחות של צהל על בית החולים שיפה לאחר מידע מודיעיני כי מבוקשים בכירים של החמאס נמצאים שם, כמו גם אמצעי לחימה. זה אחרי שצהל כבר תיהר בעבר את צפון הרצועה, ובית החולים חזר להיות מגן אנושי למחבלי החמאס. בפעילות הזו נהרגו 20 מחבלים שחוסלו אחרי שניהלו קרבות ירי במשך זמן ארוך עם חיילי צהל. קובי פינקלר כתבנו, שלום ערב טוב.
שלום גם לך אבי, ערב טוב.
אז אנחנו מדברים על כניסה, צריך לומר, מחודשת לבית החולים, וגם ממצאים ששוב התרגלנו לראות בבתי החולים ברצועת עזה, מחבלים, אמל"ח, כסף מזומן ועוד.
נכון, זאת השיטה שהמחבלים הבינו, שמחבלי החמאס הבינו, שבתי החולים, כמו שאמרת בצורה נכונה, הפכו להיות מגן אנושי. הם יכולים לעשות את זה בצורה החכמה ביותר מבחינתם, במקום ללכת ברחוב הראשי, או באיזה בית ספר שהוא כבר היום כולו הרוס, ואז יחשדו בהם מה אתם עושים פה. הם פשוט לוקחים את המבנה הגדול הזה שנקרא בית חולים, וזה מתחם שלם של בתי חולים, ומסביב לו מתחילים להתכנס. איך הם עושים את זה? בצורה פשוטה יחסית מבחינתם. הם באים או כחולים, או כחולים מדומים, או יותר נכון מבחינתם, מה שהם עשו בחודש האחרון, זה פשוט מלווים את בני המשפחה, ואז מתמקדים שם, מתמקמים שם באחד הבתים, באחד החצרות, באחד המבנים שם, או באחד מהחדרים של הרופאים שם, וכביכול הם נמצאים בתוך המבנה הזה, משם מנהלים את כל המערכת כולה. המידע המודיעיני הזה מגיע לצהל לפני כשבועיים, ואז זה מגיע בעיקר מכמה וכמה גופים, כולל מחבלים שנשבו, כולל מאחד מאנשי הצוות של בית החולים אבי, אני אומר לך את זה בפעם הראשונה, שמתקשר למנגנונים השונים שמתאמים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינאית לבין מי שנמצא שם בשטח, ואומר להם, תשמעו, החמאס מתחיל לחזור לאט לאט, בואו תעשו סדר. שיחת טלפון בין מתאם הפעולות של צהל ברצועת עזה לבין מנכ״ל משרד הבריאות בעזה מעבירה לו הבהר היטב, דע לך שאנחנו יודעים שאתם עוסקים מפעילות טרור, תפסיקו עם זה. לא עזר שום דבר, ואז הבוקר, 2:30 לפנות בוקר, גם מתחשבים בעיתוי של הרמדאן, פושטים בצורה מפתיעה ביותר, בהפתעה גם כן על כל המתחם הזה של בית החולים, שייטת 13, צוות קרב חטיבתי 7, גם סיירת הנחל, גם חטיבת הנחל, גם נהרג שם לצערנו בחור מירושלים, לוחם מירושלים, ואז הם מתחילים להיכנס לתוך המתחם, מגלים שם אוצרות רבים מאוד, גם מחסלים כ-20 מבוקשים, גם כמו שאמרת כספי טרור, והדבר המיוחד הוא גם מעצרם של רבים מאוד מהמחבלים, למעשה עצרו במשך הבוקר והיום כ-150 פלסטינאים, מחצית מהם מחבלים, אחד המחוסלים שצהל מצליח לשים את ידו עליו מן האוויר, הוא מחסל אותו, ולאחר מכן גם בקרבות שהיו בתוך המתחם עצמו, הוא יחיא מבחוך, למעשה מי שמתאם בין כל מנגנוני חמאס, כי גם כמו אצלנו יש משרד ביטחון פנים, יש צהל, יש שבק, הוא זה שתאם את כל המנגנונים עצמם, צהל ממשיך וימשיך בפעולה הזאת, למור אבי, גם אם נכנסת פעם וגם אם תיהרת שם וגם אם היית בתוך המנהרות ופוצצת אותם, עדיין החמאס חי בועט ונושם שם, מתברר לי היום שלמעלה מ-4,000 מחבלים עדיין נמצאים בחלקים הצפוניים והמרכזים של רצועת עזה, וזה מסביר למה צהל צריך לפעול שם ביתר שאת.
אכן, זה מה שקרה בבית החולים שיפה כאמור.
תן לי עוד חצי דקה, צהל היום בצד כל הביקורת, הרמטכ"ל אומר, אני מפקד הצבא, אני צריך למנה אנשים, הוא ממנה סדרה של אנשים, ביניהם 4 קצינים שלחמו במלחמה האחרונה, נפצעו אפילו במלחמה, והם עכשיו יהיו מפקדי חטיבות, מפקדי יחידות שונות בצהל, זה חלק מהלחומה החדשה של צהל.
סבב מינויים כאמור בצהל, בנוסף להכל. קובי פינקלר, תודה לך.
תודה. אם
כן, זה הפעילות שהתרחשה לילה בבית החולים שיפה, לצערנו כאמור נפילתו של סמל ראשון מתן וינוגרדוב, השם יקום דמו מהנחל, תושב ירושלים. עכשיו אנחנו עם שר חוץ ישראל כץ, חבר הקבינט, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב לכם, ואני מצטרף להבעת התנחומים כמובן לנפילת הלוחם.
מלחמה שגובה מחיר כבד, ובמסגרת הדיונים סביב המשך הלחימה ראש הממשלה אומר אתמול ניכנס גם לרפיח בהמשך, והשאלה היא נשאלת אתמול דיון של קבינט עד השעה 1 בלילה, האם זה העיסוק או שיש עסקת חטופים איזושהי ברקע רצינית, ריאלית, למה מתמאמים?
אני לא אכנס לפרטי הדיונים מטבע הדברים, גם כי אנחנו לא רוצים לספק לצד השני, לאויב האכזר הזה, מידע ונתונים על העמדות שלנו, אבל נושא החזרת החטופות והחטופים, מבחינתנו זו משימה רמת מעלה מבחינה ערכית, משימה מאוד חשובה, ואנחנו עושים הכל כדי לקדם את זה, כאשר ביחד עם זה, אנחנו זוכרים שיש שתי מטרות, זה להחזיר את כל החטופות והחטופים, ולהכריע את החמאס, ואנחנו צריכים להשיג את שתי המטרות, לכן כל עסקה שנתנו ירוק ללכת ולנסוע ולקדם, היא צריכה א' להעביר את החטופות והחטופים, ודבר שני, לא לשחוק ולא לפגוע בהישגי המלחמה, שגם כמו שדיברנו עכשיו קודם, הם עלו במחיר כבד, חיילים שנפלו, נפצעו, כל הסיפור שמגויס כאן, המילואים והאחרים. וכך אנחנו פועלים בשיקול דעת, בגיבוי נכון, ביד אחת עם כוחות הביטחון, ואנחנו מקדמים את הדברים, ואני אומר למי שיש לו ספק, ישראל תיכנס לרפיח, ישראל תבהר את החמאס מרפיח, תמוטט אותו, כמו שעשינו באזורים האחרים, את כל כוחו המאורגן, ולאחר מכן כמובן גם ברמה האישית, משום שאנחנו רוצים והולכים לנצח, ואי אפשר לנצח בלי להיות בתוך רפיח, אי אפשר להשאיר חמאס ברפיח, שברגע שנצא הם מיד ישתלטו על הכל, ולכן זה ברור. עכשיו הנושא של עסקת החטופים, אנחנו נדע בימים הקרובים, בזמן הקרוב, לאן זה הולך, וגם בהתחשב בזה, גם נקבל את שאר ההחלטות, אבל דבר אחד שיהיה ברור, אנחנו ניכנס גם לרפיח.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מתוך הבנה שבקבינט גם הנושאים הרגישים לא נידונים, כי יש הרבה מאוד הדלפות בקבינט, גם האם זה תקין בעיניך, וגם לשאול אותך בסופו של דבר, מאותם הדלפות, אנחנו שומעים לפעמים על ויכוחים בין גורמים מדיניים לבין בחירי צבא. אתה יכול לאשר, אתה יודע לומר משהו על העניין הזה?
מעלה ולא תקין, ברור. אני חבר קבינט ותיק מאוד, הייתי בהרבה ממשלות.
כן.
אולי מהוותיקים ביותר אחרי ראש הממשלה, בנימין נתניהו. ותמיד בקבינטים ידעו לשתף בסודות. סודות מסווגים שנשמרו גם מול פניות תקצורתיות, שהתקצורת על פי רוב לא ידע באמת את הפרטים, והם נשמרו, וזו הייתה הדרך בעצם להבטיח שנושאים יידונו לעומק. כי ברגע שאתה לא יכול לשתף בדברים הכמוסים את אותם חברי קבינט, אתה לא יכול לעזר בשיקול הדעת שלהם וביכולת ההחלטה, ולכן חייבים להיות במצב שהנושאים נידונים ומועלים ומקבלים את האפשרות לדיון ושיקול דעת כדי לקבל החלטות נכונות. ואוי לו לחבר קבינט שלא יודע לשמור על פרטי הדברים ועל ביטחון מדינת ישראל, כי בזה הוא עלול לפגוע ביכולת קבלת ההחלטות של מדינת ישראל בנושאים קריטיים ורגישים.
יש הדלפות וזה כבר הפך להיות משהו שגרתי לצערנו, אבל עדיין לא עושים שום פעולות כדי למנוע אותם. ביום שישי הופסק דיון קבינט, אחר כך חבר הכנסת ליברמן כתב ואמר שזה בגלל דרישה של חבר הכנסת דרי כדי לא להוציא משלחת ישראלית לקטר בשבת. הוא הכחיש, אמר דברים שלא היו מעולם, הוא בכלל לא היה באותו דיון. אתה יודע לספר לנו מה קרה עם המשלחת הזו שיוצאת רק עכשיו?
מה, נגיד לך, אני שאלתי גם בכלי תקשורת אחר, אני לא אומר את זה מיוחד עבורכם. זה פשוט אבסורד, זה שקר מוחלט. כי קודם כל היה דיון בקבינט. נושא החטופים נידון בכלל בראשיתו של הדיון, ולאחר רגע נמשיך דיון בנושאים אחרים, ונקבע שתהיה לו המשכיות. ולא הייתה בשום פנים סיטואציה שהיה צריך לקבל החלטות בנושא חטופים, עניין של פיקוח נפש, ודחו את זה בגלל סבת. יותר מזה אני אומר, לא פעם ולא פעמיים, הוזעקו חברי ממשלה דתיים וחרדים, כדי להיות שותפים גם במהלך שבתות או חגים, בדברים שהם פיקוח נפש ודורשים הכרעה. לכן זה, להציג את זה, זה דבר בצורה כזאת, זה לא רק שקר, זו פגיעה חמורה ביותר, וניסו לייצר רושם, כאילו בגלל ח"כים חרדיים, חברי ממשלה, במקרה הזה שאומרים אריה דרעי, פשוט חסר כל בסיס וחוצפה.
אוקיי, משרד החוץ נמצא בחזית ההסברה הישראלית, מאז השביעי באוקטובר, תמיד, אבל ביתר שאת בתקופה הזו, באמת אנחנו מעטים מול רבים בעולם, אנחנו לא אהודים על העולם, שלא נדבר על מה שקורה באום, כל סיפור אונרה ואחרים. השאלה שלי, האם בגלל שינוי המגמה האמריקאית והקריאה לישראל לעצור את המלחמה או לא להיכנס לרפיח וכל מיני דרישות של האמריקאים בנושא הסיוע המוניטרי, אתה כשר חוץ מרגיש שזה משפיע על עמדתם של מדינות אחרות?
חד משמעית, הנושא הזה של חזית ההסברה הבינלאומית, בייחוד ברשתות החברתיות, הטיק טוק ופלטפורמות אחרות, הוא דבר, הפך לדבר קריטי. אם בהתחלה אחרי הטבח הנורא, האסון הגדול בשביעי באוקטובר, כל העולם הנאור, הנורמלי, התייצב לצדנו, אז יכול שעובר זמן, והלחצים האלה, ולחצי דעת הקהל, אני שומע בשיחות בארבע עיניים עם שרי חוץ, מדינות ידידותיות, ואני שואל אותם, מה קרה לעמדות? למה אתם נשחקים? אומרים לי, public opinion, דעת הקהל. והם אומרים את זה, כי הקהילות המוסלמיות, זה הרשתות החברתיות, תראה את בריטניה, תראה את איטליה, תראה הרבה מאוד מקומות אחרים מפעילים לחצים, והתפקיד שלנו לעמוד כאן ולייצר חזית, ואני אומר כך, יש חזית ביטחונית, אנחנו חייבים לנצח בה, יש חזית הסברתית, אנחנו חייבים לנצח גם כאן, למרות שיש מיליארד מוסלמים, למרות שמושקע כאן כסף של מדינות ערביות, על מנת לייצר תעמולה אנטישמית נגד הקהילות היהודיות בעולם ונגד מדינת ישראל. היום נפגשתי עם ראשי אייפאק, הגדולה הפרו-ישראלית בארצות הברית, מאוד מבורכת, מאוד פעילה, ואמרתי להם, גם בארצות הברית כבר, בגלל הרשתות, זו המענה לשנתך, בגלל המתקפות, יהודים פוחדים להזדהות ולהסתובב ברחובות, במדינת ישראל מותקפת, וזה עלול לייצר מצב, עלול, שנאבד את יכולת ההגנה העצמית שלנו מול האויבים שלנו. לכן, אמרת להם, בואו תתלכדו ביחד איתנו, יהודים בעולם, גורמים אחרים שתומכים בישראל, עם חזית ישראלית רחבה, ציבורית וממשלתית, ונפעל כדי להסביר את העמדות. אני יכול להגיד שהיום היה כינוס של שרי החוץ של האיחוד האירופי, 47 שרים, והייתה דאגה מאוד גדולה מהחלטות אנטי-ישראליות, שבורל, שר החוץ של האיחוד האירופי, שהוא אנטי-ישראלי, ניסה כאן לקדם, ואני פעלתי תוך קשר ישיר עם שרי חוץ, אפילו עד כדי ככתובת פנימית בוואטסאפים, של אחד מול אחד ואחת מול אחד, והצלחתי לשכנע והסברתי להם, ואכן היו שם שרים שהתייצבו נגד הדבר, מאחר והחלטות דורשות פה אחד שם בקונצנזוס, הצלחנו לבלום את רוב ההחלטות האנטי-ישראליות. זו חזית בלתי פוסקת, אנחנו צריכים לספק מטריית הגנה מדינית ליכולת להמשיך את המלחמה ולהשיג את המטרות שלנו כפי שהגדרנו אותם.
טוב, בעניין הזה באמת שמאוד מאוד קשה באמצעות הסברה לשנות עמדות, וכל הצלחה כזאת היא הצלחה גדולה, אבל אני רוצה כן להתמקד בסיפור האמריקני. ראש הממשלה מדבר עם הנשיא ביידן 45 דקות, אבל הגענו למצב של יחסים שבזמן מלחמה שלא ידענו כמותם. זה אמירות פומביות של הנשיא כלפי ישראל, ראש הרוב בסנאט, נציג הרוב מתבטא בשבוע שעבר ממש באופן ספציפי נגד ראש הממשלה נתניהו, ועוד ועוד אמירות שקורות לעצור את הלחימה. זה בעצם נותן לנו אולי קרדיט מאוד מאוד קצר טווח כדי להמשיך ולנהל את המלחמה הזו. איך מתנהלים בצורה הזו?
ארצות הברית וישראל הן בעלות ברית, כמו שאמרתי היום באותו כינוס של איפאק. אין לארצות הברית בעלת ברית טובה יותר מישראל באזור, ואין לישראל בעלת ברית טובה יותר בעולם מאשר ארצות הברית. היחסים האלה מבוססים על ערכים ועל אינטרסים משותפים, והם קיימים וימשיכו להתקיים. יחד עם זאת, הנשיא ביידן התייצב בתחילת המלחמה בתמיכה חד משמעית בישראל. הוא גם נענה לפניית ראש הממשלה לשלוח נוסעות מטוסים וכלי נשק אחרים על מנת לייצר איזון מול האיום האיראני שגובה על ידי רוסיה, סין ומדינות אחרות. אנחנו חלק מסכסוך גלובלי, וזה אפשר לנו חופש תמרון יותר גדול. יחד עם זאת, המלחמה מתמשכת. אנחנו חייבים להשיג את היעדים. החמאס משתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי. הוא בנה עיר תת-קרקעית, עיר טרור תת-קרקעית. החיילים האמיצים שלנו נכנסים פנימה, רואים את הסכנה מול העיניים, אבל פועלים להחזיר את החטופים ולהשיב את הביטחון לדרום ולמדינת ישראל. וזה יוצר מצבים מורכבים. יש לנו לחץ לסיוע הומניטרי גדל, וגם דברים אחרים. אנחנו מנפטים בקור רוח את הדברים. אנחנו נמשיך את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ונפעל על מנת לשמר, כמו שאמרתי, את הלגיטימציה. צריך גם להבחין בין רטוריקה לבין מהות. אתם יודעים, גם בארצות הברית יש בחירות, ויש כל מיני אילוצים במחנה כזו או אחר, אז מושמעת רטוריקה כזו או אחרת. קודם כל אני דוחה את דברי הסנאטור צ'אק שומר מהמפלגה הדמוקרטית, שהוא ידיד ישראל, אבל אמר דברים שאסור היה שיאמרו. התערבות בוטה בתוך הפוליטיקה הישראלית, יש ראש ממשלה שנהנה מתמיכה ב-61 ח"כים ומעלה, ולכן הממשלה היא לגיטימית, היא צריכה לקבל את ההחלטות, ואף אחד לא צריך להתערב בתהליכים הדמוקרטיים בתוך מדינת ישראל. יש כאן מצבים מורכבים, אנחנו פועלים.
אוקיי.
אני מתוכנע שאנחנו נמצא את הדרך להשיג את מטרות המלחמה שלנו, תוך שימור הברית עם ארצות הברית, עדיפת לחצים גם מכיוון אירופה ומדינות אחרות. אתה זוכר מה היה לנו עם הנשיא הברזילאי?
כן, כן.
והיא להשוות בינינו לבין היטלר והנאצים של...
לא חסר אנטישמים בכדור הארץ.
אני הגבתי באופן נחרץ, דבר שעיקה גלים גם בתוך ברזיל, ואימדתי את השגריר ליד ושם, הראיתי לו מי זה היטלר ומה הוא עשה, ואמרתי שנשיא ברזיל הוא אישיות בלתי רצויה בישראל, כל לא יחזור בו והתנצל מהדברים. אני לא מתכוון למחול על כבודנו ולשתוק מול עלילות אנטישמיות והתקפות, וככה אנחנו נמשיך לעשות את זה.
לסיום בעניין הזה, שקשור בכלל לזירה הבינלאומית, אנחנו שומעים גם אצלנו כאן שופטים, למשל החלטה של שופט בית המשפט העליון בנושא הקלה על מחבלים, ועוד אמירות מתוך הבית פנימה, שאם רואים אותם בעולם, אז מה יאמרו אזובי הקיר, מה נבוא אליהם בטענות? כלומר, יש לפעמים אמירות מתוכנו שמתדלקים אולי את מה שאחרי זה אנחנו שומעים מראשי מדינות אחרים.
מה, אני אגיד לך, היו אלינו פניות ודרישות בצביעות עצומה של האום וגורמים אחרים, הצלב האדום שלא תורח לבקר את החטופים ולספק להם תרופות, שנאפשר ביקור אצל מחבלי הנורבה. והתשובה שניתנה להם הייתה חד משמעית לא. חד משמעית לא, ואנחנו עומדים על הדברים. עכשיו, אם שופט החל להתבטא בדרך הזאת, זו טעות קשה שמתדלקת גם במקרה הזה את הדרישות של אותם גורמים אנטי-ישראלים, לא היה לה מקום ואין לה מקום, ואנחנו לא נאפשר פריבילגיות יתר לאותם מחבלים מעבר למינימום הנדרש שאנחנו בניגוד למחבלים מקפידים עליו.
אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה אצלנו כאן פנימה, בתוך הבית. מינויי קצינים בצהל על ידי הרמטכ"ל בעת הזו, לגיטימי עכשיו?
זה עלה אתמול לדיון, והבהירו בסוף ראש הממשלה, שאין לקבינט סמכות להתערב בנושא הזה, סמכות הרמטכ"ל ושר הביטחון, והם מטפלים בזה. בסופו של דבר צריך להבין, צהל חייב להמשיך לזרום. אחרי כמה ימים הייתה התאוששות מאוד גדולה, והצבא שיש לנו, אנחנו סומכים עליו, וצריך לאפשר לו להתנהל. יש צורך בתחלופה ובדברים אחרים, הכל נעשה לדעתי לפי קריטריונים מאוד ברורים, גם על כל תפקיד שיש מועמדים, הם כולם כאלה שעברו את כל הסלבים, ואני חושב שבמקרה הזה, הנועל וגם המהות הם משלבים ביחד, צריך לאפשר לצהל להמשיך להתנהל, יש כאן פעילות מדהימה של מפקדים, של חיילים, וצריך לאפשר להערך, יש לנו מערכה בצפון, היא עלולה להתרחב, וההתרחבות עלולה להיות מאוד מאוד שונה, אפילו ממה שקורה כרגע עם המלחמה המוגבלת, אנחנו צריכים להיות ערוכים.
קצת, תודה, עניינים פנימיים שאנחנו שומעים את השר בני גנץ, זה מטיל וטו על החלטות שונות, גם בנושא חוק הגיוס, גם בנושא מינוי רבנים, חוק הרבנות, סליחה, איומים על פרישה מהקואליציה, הצטרפותו של גדעון סער לשורת השר גדעון סער, שמאיים אם הוא לא ייכנס לקבינט המצומצם הוא יפרוש. כל זה קורה תוך כדי לחימה, תוך כדי מלחמה, אולי זה לגיטימי, אולי זה לא, מה דעתך?
עכשיו שאלת אותי על ארצות הברית, אמרתי יש רטוריקה שנובעת משיקולים פוליטיים פנימיים. אני חושב שגם כאן יש מספר דברים שלצד ההתייחסות הרצינית והשותפות בניהול המלחמה שהיא קיימת, תוך אחידות דעים מאוד רחבה, יש כאן דברים שגולשים. אני חושב שלגבי חוק הגיוס, הכל חייב להיות בהסכמה בין הציבור החרדי, על מנהיגיו ועל מנהיגיו הרוחניים, לבין המכלול של הממשלה ושאר הגורמים. שום דבר לא יכול לעשות בכפייה. מה רוצים כאן עכשיו? עוד שנה של עימותים על נושא הגיוס, בין הערך הזה של לימוד התורה לבין ערכים אחרים, ניתן, אפשר וחייבים למצוא מחנה משותף ולעשות אותו. אני חושב שבגעת לא צריך להתערב בסוגיה הזאת. מספיק שפסלו בזמנו את חוק טל, והייתה טעות גדולה מאוד, אם לא היו פוסלים, ניתן היה להמשיך ולהתקדם, והדברים היו מתפתחים גם הרבה יותר טוב בהסכמה. זה עניין ערכי, זה עניין של אנשים שנבחרו על ידי ציבור, וצריך לאפשר לנהל את זה. אני בטוח שיש הבנה שצריך לנהל את זה תוך שותפות ואחריות. לימוד התורה, אני אומר את מה שאני אומר בכל מקום, שמר על העם היהודי במשך אלפי שנים, בכל קצוות העולם, שאימפריות ומעצמות ענק קרסו, נפלו ונעלמו, והעם היהודי נשאר חי וקיים למרות כל האסונות, ונמצא כאן, צריך לשמר את הערך הזה. וצריך ביחד עם זאת, גם כמובן, בשם ערכים נוספים, לפעול ביחד, כדי גם לתת מענה ביטחוני, ואפשר לעשות את זה ביחד, יש רעיונות שונים, יש אחריות וצריך לעשות את זה, ולבדל את זה מתוך הוויכוח הפוליטי. כמו שמבדלים את המלחמה הצבאית, צריך לבדל גם את הערך הזה, לעשות את זה מתוך אחדות, לא לעשות להרוויח על חשבון, כי הדבר הזה חשוב מדי מכדי להכניס אותו לתוך הזירה הפוליטית.
הדברים בהחלט חשובים וברורים וחשובים שיאמרו, גם בנושא ערך לימוד התורה וגם בנושא ערכים נוספים, כשר בכיר בממשלה, ולא אחד שמשתייך למפלגות החרדיות או הדתיות, איש מסורתי שאומר דברים כאלה בצורה ברורה בזמן מלחמה, זה כל נדיר בעת הזו. כשאנחנו שומעים את האמירות מסביב, אמרת מקודם על גנץ ושר, שיקולים פוליטיים פנימיים, אבל אולי זה נכון.
לא שייכתי להם את זה באופן ישיר, דיברתי באופן כללי. אני בכלל, למה לא משייך? כי אני פועל בכל כוחי להימנע מעימות פנימי. אני מחפש יריבים חיצוניים. יש את ארדואן, נשיא ברזיל, מזכ"ל האום, לא חסרים יריבים שצריך להגן על עם ישראל ועל האינטרסים שלו בפניהם. בפנים, כל אחד צריך לעשות כל מעמד כדי לשמור על אחדות. אני דיברתי באופן כללי על נושאים, התייחסות לנושאים, התייחסות אפשרית לנושאים, או שהתייחסות שעלולה לגרום מתחים ומחלוקת. ואני פונה לכולם, עוד פעם, לעשות הכל ביחד, אין דרך אחרת. לא צריך להביא להתנגשות של ערכים, אלא להתנגדות ערכים ולפעילות ביחד.
שר החוץ ישראל כץ, חבר הקבינט, תודה רבה על הדברים כאן. בהצלחה, בשורות טובות.
תודה רבה ובהצלחה לכולם.
התראות, אנחנו נצא עכשיו לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום לכם, ערב טוב.
ערב טוב.
אז מה אתם אומרים? בני גנץ בסוף ייכנע ויאשר לגדעון סער להצטרף לקבינט. האם נתניהו בכלל ילך על הכיוון הזה, או שהוא בכלל השתכנע שממשלה לא עומדת להתפרק כל כך מהר? יעקב, מה עמדתך? מה דעתך?
אפרופו בני גנץ, בוא ניגע בשאלה יותר יסודית שקשורה לאיש הזה, ואז נדע לכאן פניו מועדות. קודם כל, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת רוצה להישאר בממשלה, או שהוא מחפש את הדרך החוצה. ואני רוצה פה לשים את תשומת הלב לשלושה קודקודים שעובדים ביחד כדי להקדים את הבחירות בישראל. הראשון זה הנשיא ביידן ששוחח היום עם ראש הממשלה נתניהו, כל צד עושה כמובן הודעה שמדגישה את הצד שחשוב לו, אבל ביידן פועל מפורשות להקדמת הבחירות, הוא מאמין שזה יביא להצעת המלחמה, הוא צריך את הפסקת אש בשביל הבוחרים שלו בפנסילבניה, במישיגן.
שמת לב יעקב, כן. שמת לב מתי ביידן התחיל לקרוא להקדמת הבחירות בישראל, זה התחיל מצ'ק שומר ואחר כך ביידן עצמו.
מאז שגנץ ביקר
שמה. יפה, וזה אגב מזכיר פעם אחרת שהיינו שם בוושינגטון, כשהוא בא לחתור תחת נתניהו בעסקת המאה, אבל תמשיך, אני מניח שאתה מתכוון להמשיך עם גנץ.
גנץ למעשה, אני הייתי מגדיר אותו כשגריר האמריקאי בקבינט המלחמה, והאינטרס שלו כמו האינטרס של האמריקאים, מה גם שיש לו אינטרס משלו. הצלע השלישית שמשחקת כאן לא משחק כפול, אלא משחק משולש, זה שר הביטחון יואב גלנט, שכאילו מדבר בעד המשך המלחמה, וכאילו שהוא חבר ליכוד, ואולי עשה נגד המפלגה, ובפועל חותר להקדמת הבחירות על ידי מתן וטו בנושא הגיוס לבני גנץ. עכשיו, השאלה, האם הוא יאפשר את הצירות של שר או לא, היא הרבה פחות רלוונטית, אבל בכל אופן, אם נשאלתי, אני אענה, להערכתי הוא לא יאפשר.
אני חושב שאם זה היה תלוי, אני מדבר קצת מידיעה, אם זה היה תלוי בנתניהו, שר כבר היה מצורף לקבינט המלחמה, ומצידו שגידון שגנץ יפרוש. אם גנץ, הרי גם גנץ, איך גנץ יסביר את העובדה הזאת שהוא פורש, בגלל צירוף של מישהו שהיה עד אתמול מספר 2 שלו, ויש לו רזומה עשיר בכל הקבינטים, אולי שני אחרי נתניהו היום, במערכת הפוליטית. הבעיה של נתניהו זה עם הסיפור של בן גביר וסמוטריץ', שאם הוא פותח את זה גם לבן גביר וגם לסמוטריץ', הוא מסתבך לא רק עם גנץ, אלא גם עם האמריקאים, והוא מקבל חבר'ה שהוא לא רוצה לראות אותם סביבו בתוך קבינט המלחמה. אבל אם אנחנו מדברים, ויעקב דיבר על הציר הזה, בין גנץ לבין גלנט, שהציר הזה הוא מעל לראשה של נתניהו, צריך להבין שנתניהו היום נמצא בעמדת מיעוט בקבינט. היחיד שנמצא לצידו, חוץ מהשר דרמר זה דרי, אבל שלושת הקודקודים שמובילים את המלחמה, שלושת הרמטכ"לים לשעבר, בציר נגדו, אנחנו רואים את גלנט מדליף נגדו על מלא. ולכן נתניהו מבחינתו היה מצרף את שר, אלא אם כן, הסיפור האמיתי זה איך הוא מצליח לנטרל את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ'. מבחינתו, הצירוף של שר, גם אם גנץ יחליט בגלל זה ללכת, זה צעד בכיוון הנכון.
אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד אפרופו שר. אני לא בטוח שהבעיה המרכזית של נתניהו זה רק בן גביר וסמוטריץ', יכול להיות שיש לו גם בעיה בתוך הבית, ובעניין הזה בוא לא נרחיב את הדיבור.
מעניין, טוב.
לגבי
שר. כן, לגבי כל האישים שהזכרנו.
לא, ספציפית לגבי שר. בוא נגיד שאם ביבי חושב מהראש, אז הוא מצרף את שר. עכשיו שאלה, אתה יודע, כשהוא חוזר הביתה, לא תמיד הוא חושב רק מהראש, ושם יש משהו כמאי כלפי גדעון שר, ולא דווקא בהכרח כלפי גדעון שר.
אוקיי, אז דיברתם על הקדמת הבחירות, על כך שהנשיא ביידן דוחף יחד עם בני גנץ, אחרי הביקור שלו, הבנו את הכל, ואני שואל בסוף את שאלת השאלות, אתם מזהים באמת בחירות באופק, שגדעון שר נותן בעצם איזשהו, הייתי אומר, כוח עודף לממשלת 64?
זה הכל תלוי בשאלה הראשונה ששאלת, האם גדעון סער יצטרף לקבינט. הוא אומר דברים מאוד מאוד מפורשים. אני אשאר בממשלה אם אני אקבל חברות בקבינט, וכרגע הוא לא יכול לתת את זה, ואני שומע שבלשכת ראש הממשלה שוקלים אפשרות למנות אותו כמשקיף, כמו שדרב הוא משקיף. אבל הכל יודעים שלא אין הצבעות בקבינט המלחמה, והדברים מתקבלים בדו-שיח, רב-שיח משותף בין כולם. אבל זה ברור שאם גדעון סער מקבל את התפקיד שהוא רוצה, הוא נותן עוד 4 מנדטים לממשלה, וחרף הלחצים של ביידן והסקנות ברחוב, והכל, הממשלה הזאת מקבלת חיזוק רציני, ואז אין בחירות, והראיה שהממשלה לא מתנדנדת, כי ש"ס החליטה לזרוק למערכה איזשהו חוק, שהוא נראה לדעתי שולי לחלוטין, ובימים כתיקונם, לפני חודש לא יודעים עליו על דעתנו שהיא תגיש אותו, וזה החוק לבחירת רבני השערים, שנותן לשר הדתות סמכויות מופלגות. הגנץ ואפילו שר עצמו מתנגדים, מטילים וטו, אבל רוטמן החליט ללכת עם זה עד הסוף, כי אני אומר בגלל הלחצים...
אני לא מבין, יעקב, יש למה צריך את החוק הזה, כשתקציב הישיבות על הפרק...
אז לא צריך, עובדים... סליחה, משמע המפלגה החרדית נכנסת, משמע המפלגה החרדית...
החוק הזה בעת הזאת מיותר לגמרי, עכשיו צריך להילחם על הגיוס, על תקציבי הישיבות, ולא...
וזה סותר לדעתך אחד השני, אבי?
אני חושב שזה לא תורם לעבודה ציבורית. בסוף השאלה על מה אתה נאבק, אתה לא יכול להיאבק בכל, כמו שאנחנו נאבקים להבדיל, אתה נאבק בדרום, אתה לא יכול במקביל להיאבק גם בצפון, אי אפשר את כל הגייסות לשים על 1,000 מקומות. אני רק רוצה להיכנס לשנייה לתוך הנעליים של גנץ, בסוף מכל השחקנים הוא פועל, הוא היחיד שפועל כמה שאפשר מהראש. והאפשרות היחידה שלו להיבנות, הוא הבין שליד בני גנץ אי אפשר להיבנות, כל מספרי 2 אצלו נפלטו, אנחנו מדברים תמיד על ביבי שבסביבתו לא צומח דשא, ליד גנץ אפילו קוץ ודרדר לא צומח, אף אחד לא יכול לחיות איתו, הוא בן אדם שרואה את עצמו, אנחנו רואים איזה סיבובים הוא עושה לחרדים, אפרופו, אנחנו רואים כמה חברי כנסת חרדים שעדיין מפרקסים סביבו, הוא לוקח את החרדים כבני ערובה, גם בסיפור של המורות באופק חדש, גם בסיפור של חוק הגיוס יעקב קנפיאר, לא אחת, שהחוק גיוס לא יותר גרוע מזה של יאיר לפיד, והוא כביכול מחייך כלפינו. אבל שר מצד שני, האפשרות היחידה שלו להיבנות, אם הוא הופך לגורם דומיננטי במלחמה הזאת, ומייצר איזושהי משמעות. לכן אני לא רואה אותו פורש על רקע הסקרים האלה. אם הוא פורש והולכים עכשיו לבחירות, מה הוא עושה? אין לו כמעט אלטרנטיבה. האלטרנטיבה האמיתית שלו זה להיבנות מתוך מחנה הימין, לייצר משהו במלחמה הזאת, איזה ערך מוסף, ואז הוא יכול להמשיך קדימה. לכן אני לא רואה אותו פורש, אני רואה אותו נשאר, רואה אותו מסתדר עם נתניהו באיזושהי הבנה, ומחזק במידה
סיימת את המשלה. טוב, אתה אומר חוק הרבנים כרגע מיותר בגלל חוק הגיוס והתקציב, אתה צריך להחזיק את עיקר הכוח שלך לדבר שיותר חשוב לך?
אני גם אוסיף לתזה הזאת של אבי עוד משפט אחד. חוק הרבנים הזה מיותר כמו שהקרבות בבחירות המקומיות היו מיותרות. הם לקחו מאיתנו, מה זה, מהמפלגות אחרת את כל האנרגיות, וכך הגענו למצב שעד ה-27 למרץ, מה זה, אנחנו היום ב-18, הבג"ץ מחכה לתשובה של המדינה, ואם הוא לא יקבל אותו, יפסוק לפי הראיות שיש לפניו, זאת אומרת שלא יהיה תקציב, אבל איפה הראש של החבר'ה שלנו נמצא? היה עד עכשיו בבחירות מקומיות, עכשיו הוא בחוק שנותן לשר הדתות סמכויות נוספות בבחירת רבני הערים, למדך מה סדר העדיפויות של המפלגות החרדיות.
אגב, אבי, מה ההוכחה שהחוק מיותר? רק במילה, מה ההוכחה שהחוק מיותר? כי מרוב שהראש היה בכל מיני 1,001 דברים, הפקירו את הנושא של הגיוס, ואנחנו עכשיו הגענו עד הלום, שאין לנו שום אפשרות להסדיר אותו. אם הראש היה בזה מלכתחילה ורק בזה, זה כבר היה מאחורינו.
אוקיי, טוב, תודה לשניכם, ואולי גם נשמע תגובות לאמירות האלה שלכם. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, להתראות, ערב טוב. אנחנו עם מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
לפני שנדבר על חוק הרבנים, שאיתו הרגע סיימנו לדבר עם הפרשנים, מילה אחת על ענייני מירון וזין באדר אתמול. האתר נסגר למתפללים, אולי ברגע האחרון. אנחנו שוחחנו כאן רק ביום חמישי עם דובר המשטרה שלא ידע על זה בכלל. אתה יודע להגיד מה קרה שם בסוף?
זה שדובר המשטרה לא ידע, אז צריך להתעסקן יותר עם האנשים שלו. אנחנו כבר קיבלנו, המשטרה קיבלה את ההודעה כבר שבוע מראש. אני הייתי נוכח בארבעה ימים לפני, כבר עם כל צמרת המשטרה, איך אנחנו נרחים ליישם את צו הסגירה. אני לא יודע למה דובר המשטרה לא ידע, אבל אני יכול להפנות אותו שיגש לפקד המרחב.
לא, אבל זה השליך ישירות על זה שציבור גדול גם לא ידע מזה, ומה שיצר שם אתמול איזה שהם התנגשויות וחיכוכים.
אני עונה לך, זה לא נכון. המשטרה כבר ידעה מזה כשבוע מראש, ואנחנו קיימנו דיונים עם המשטרה שבוע במשך, מייצרים את זה, יצאו הודעות, אנשים ידעו שלא מגיעים. לצערנו, אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו, הצו הסגירה הוא היה ממוצאי שבת עד יום ראשון, ואנשים חלקם הגיעו ביום שישי, והתארחו בשבתות בצימרים, אין צו סגירה על צימרים, וזה אחד הדברים, צריכים לזכור שיש, הצו הוא לא היה הצו שאוסר כמו בקורונה, אם אתה זוכר בזמנו, שאוסר על התאכסנות בצימרים, וכל המרחב וכל הדברים האלה. וככה זה יצר שאנשים חלקם הגיעו, ומה לעשות, אנחנו לא משחקים יותר בחיי אדם בדברים האלה, ונשמעים להוראות, והציבור היה צריך לדעת את זה, וידע את זה.
טוב.
מי שלא רצה לא ידע.
עד כמה קריטי בימים אלה שחוק הגיוס על הפרק, ותקציב הישיבות על הפרק, וגם ככה אהדה נקרא לזה לענייני דת, והציבור החרדי לא בשמיים, עד כמה חוק הרבנים הוא קריטי למשרד הדתות, לכם, לשנות את הקריטריונים לבחירת רבני ערים ורבני מועצות מקומיות, ולקחת בעצם את הכוח שיש היום יותר לרשות המקומית או למועצה המקומית, ולהעביר אותה חזרה לידי משרד הדתות.
טוב, זה מי שלא מכיר את החוק חושב ככה, ואומר את זה ככה, אני לא מאשים אותך, כי אני לא מצפה שאת תקרא את כל החוק ותבין אותו, זה לא נכון. קודם כל, אני לא חושב שאנחנו צריכים להפקיר את חיי הדת, בגלל שאנחנו לא מצליחים להעביר את חוק הגיוס, או שצריכים להגיד, לא צריכים יותר רבנים בישראל, וראינו שהמלחמה הזאת כמה הרבנים היו חשובים, וכמה היו צריכים את שירותי הדת, וזה לא העניין. החוק לא בא להעביר את הסמכות לשר הדתות, וזה עוד פעם, זה המצאות שאני שמעתי היום אחד כתב בגלי צהל, שהולכים למנות 800 רבנים, הלוואי 80, בסדר? זה לא העניין. העניין הוא שהיום יש מצב שלא ניתן על פי חוק למנות כלום, בגלל איזשהו לקונה עם משרד האוצר, שאנחנו תקועים כבר 3 שנים, לא ניתן למנות לא רבנים אזוריים ולא רבני שכונות, ולא רבני יישובים. וגם החוק הרבנים כשלעצמו הוא מסורבל ולא ניתן, יש 40 רבנים. עכשיו אני רוצה לומר לך, אין לי אפילו היום אפשרות למנות רבנים מחליפים שיתנו סיוע, כי היום מי שיכול לתת סיוע עיר כשאין לרב, זה רק רב עיר אחרת. לא יכולים היום אפילו לספק את המענה הזה, לתת מענה. בירושלים אני מודיע לך, בעוד 1.5 חודש מסיים רבה של ירושלים, אין לי אפילו רב שיכול לתת ממלא מקום שיחתוב.
בוא נאמר שהחוק גם עוסק בזה, והוא בעצם מבטל את הזמן הקצוב שבו רב עיר מכהן ל10 שנים, ורוצה להחזיר את המצב למה שהיה בעבר.
זה חוץ המעשה שפתאום לקחו רבנים שנבחרו שנייה אחת עד גיל 70, ובא מתן כהנה בענף יד קצר להם את הזמן שלהם, הוסיף לנו על הבלגן שאין לנו רבני ערים, וכתוצאה מכך הלכו עוד איזה 10 רבנים, שעכשיו פתאום בגיל מאוד צעיר יצטרכו לסיים את כהונתם. ולמה? אדם שהוא בן 65 או 60 יצטרך לסיים את כהונתו, בגלל שכהנה החליט להביא לשום תקנות, שאני לא יודע מאיפה עשו את זה, שדאגב זה נמצא בבגץ, ויש העצירה של חוק הזה שלא יכול לכנס, בגלל שהדבר הזה לא פשוט. אי אפשר להפקיר את כל חיי הדת בארץ ולומר, אוקיי, בגלל שעכשיו תוקפים אותנו לחוק גיוס, אז נשאיר עוד רב, עוד עיר שהכשרות תיפגע, הנישואים ייפגעו. אני רוצה לומר לך שהמכשולים שכתוצאה מכך שאין לנו 40 רבני ערים בארץ, הם ממש קשים ביותר, ואנחנו לא יכולים להחמיר את המצב ולהוסיף. אי אפשר להשאיר עיר כמו תל אביב 15 שנה בלי רב, בירושלים בעוד חודש, עיר הבירה, שעוד 1.5 חודש לא יהיה רבנים שמה. חייבים לכנס התהליך הזה ולעשות את התהליך שניתן יהיה לבחור. או אני אומר לך שאין לנו אפילו מי שייתן כשרויות היום בארץ לרבנים, ולכן אני חושב שהדבר הזה אי אפשר להשאיר אותו ככה. צריכים להתמודד, ואנחנו מה שלא יהיה יתקפו אותנו ויאמרו דברים שכשרוצים לתקוף את הדת אז יוסיפו ויוסיפו. זה לא שזה בא במקום או לא, גם ככה אנחנו נמצאים בהתקפה, ולכן אני חושב שאין מה לעשות. בגלל זה לא צריכים עכשיו להפקיר את כל העסק הזה ולראה את המחתרת.
הדברים ברורים, יהודה אבידן, מנכ"ל הרבנות הראשית. תודה רבה. לא הרבנות, מנכ"ל משרד לשירותי דת. כן. תודה, ערב טוב, להתראות, יוצאים לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם השר לשעבר יזהר שי. שלום יזהר.
ערב טוב, אבי.
קודם כל, דיברנו חודשיים, שלושה, איך אתם?
אנחנו מתמודדים, הנושא הוא מורכב, אנחנו משתדלים להרים את הראש, להתחבר מחדש כמשפחה ולהסתכל קדימה.
וואו,
מצד שני, כמה זה יודע, קשה. העצב, העצב נשאר, נמצא שם כל
אני הזמן. בטוח שירון נמצא בראש כל שבריר שנייה, וזה לא קל, אבל צריך תעצומות נפש כדי להמשיך הלאה עם כוחות מחודשים.
צריכים להמשיך הלאה, זאת מצוותו.
כן, אני רואה את מה שאתה כותב, אני אקרא כמה שורות למאזינים. אם מחבל הנוח'בה המתועב שהרג את הבן שלי, אתה כותב, יושב כרגע בכלא הישראלי, הייתי שמח לצפות בהוצאתו להורג. חייו של ישראלי אחד שווים לא פחות מאין ספור תתי אדם, חילות המין האנושי הללו, ולכן קחו את מי שלקח ממני את הבן שלי, והביאו הביתה את האנשים שלנו. תסביר לי רגע את הרגשות כשמדברים על החזרת מחבלים, על חטופים מנגד. כשאתה איבדת את הדבר הכי יקר, שילמת מחיר שאין למעלה ממנו, ובטוח שיש לך בטן מעובבת עם הסיפור הזה.
או, לגמרי, והרגשות הם קשים, והרגש הראשון הוא, אני רוצה לראות את הבן אבלה הזה, את המתואב, הפושע שלקח את חייו של היקר לי מכל, אני רוצה לראות אותו נענש בחומרה, או שינמק בכלא בצינוק בשארית חייו, או שיום אחד יהיה פה חוק הנשמוות, יוצא להורג, וזה מה שמגיע לו, אין ספק בכך. אחרי שאמרתי את כל זה, אמרתי גם, אם צריך להשתמש בנפש העלובה הזו, ברוצח המתואר שבא לרצוח ולהרוס, הוא הרג את הבן שלי, אבל אלמלא הבן שלי היה שם, הוא גם היה עושה מעשים עוד יותר נוראיים, למשות הקיבוץ שהבן שלי הגן עליו, ולתינוקות הרכים שהיו שם, ולכל מה שמסביב. אז אם צריך לקחת את העלוב המתואב, חלאת המין האנושי הזה, ולהעביר אותו למקום שממנו הוא בא, ובתמורת זאת להציל חיים של ישראלים שנמצאים כעת בעזה, עם כל הכאב וכל רגישות הזעם שלי, אני אומר, כן, קחו אותו, תחזירו אותו, שילך למקום ממנו הוא בא, ותחזירו לנו בתמורה את האחיות והאחים שלנו שנמצאים שם. כמובן זה לא הוא לבד, ורבים כמוהו מתועבים, כן. רוצחים, נבלות, שצריך להחזיר לשם.
עם ההחשמה. אני רוצה לאתגר רגע את מה שאתה אומר, כי אתה אומר את זה באמת מהמקום הכי עמוק שיכול להיות, כאב שקול טרי, ואף אחד לא יכול להתמודד או להתווכח עם מה שאתה מרגיש. אני רוצה לאתגר אותך בקטע הגיוני יותר. אתה בעצם, יזהר, עושה עכשיו את מה שאמרנו אחרי עסקת שליט שלא נעשה, שנוריד להם את המוטיבציה לחטוף אנשים, שנוריד להם את המוטיבציה להגיע לכאן בכלל, כי הם יודעים שמחבל שנתפס לא חוזר, לא יוצא חי או לא חי באיזה שהם תנאים כלילים ונוחים, ובעצם עסקת החטופים באשר היא, אם היא תכלול החזרת מחבלים מדם על הידיים, כמו שאתה מתאר, אותם רוצחים שפלים, חיות אדם, העלינו ביתר שאת את המוטיבציה שלהם, של החיזבאללה, של כל מבקשי רעתנו, לא להרוג אנשים, לחטוף אותם פשוט.
כן, וזה שיקול כבד, ואני חושב שלגיטימי גם להתרקח בנושא הזה, אני חושב שאתה מעלה את הטיעון הנכון, ולי מותר להגיד מה שאני רוצה, וגם לאחרים מותר, וזה בסדר. אבל הנה מה שאני חושב. עוד דבר שאמרנו, אבי, זה שאנחנו נגן על אזרחי ישראל. לא עמדנו בזה. ולהגן על אזרחי ישראל משמעותו לא לאפשר בשום אופן שבחג קדוש, כמו שמחת תורה, תינוקות יחטפו מביתם, נשים וקשישים, גברים ואימהות, וגם חיות וחיילים נחטפים באכזריות, חלקם מעונים ונרצחים באכזריות שאין לתאר, וחלקם ניקחים...
ולכן אתה אומר, אם לא עמדנו בהבטחה המינימלית שלנו לאזרחים, אנחנו צריכים לשלם את המחיר, יהיה אשר יהיה.
כן, ואת המחיר הכבד ביותר שילמנו, הנה אתה מדבר עם מישהו כן. ששילם את המחיר הכי כבד שאפשר, אבל חלילה שלא נגביר את המחיר הזה, כי אנחנו אומרים, רגע, לא נעלה את המוטיבציה של לנסות לשוב, אבל הנה הם עשו את זה, לא היינו צריכים לעלות את המוטיבציה, כבר עשו את זה, ועכשיו, דבר ראשון, אני חושב שזאת מצווה, ואנחנו חייבים להחזיר את אנשים שלנו בחיים הביתה. אחרי זה, כן, בהחלט צריך להמשיך לשמור ולדאוג, ואין לי אשליות, המתואבים האלה שאנחנו נביא חזרה ימשיכו לנסות לרצוח ולעשות פסים נוראים, אנחנו צריכים לתגבר את הערנות, אנחנו צריכים לעשות דברים. זה אחד הדברים, דרך אגב, הרי יחיא סינוואר, זה לא רק שהוא שוחרר מהכלא, הוא 4 או 5 פעמים היה מועמד לחיסול, ומשום מה שרי ביטחון וראשי ממשלה ואחרים החליטו לא לחסל אותו. אז בוא, בפעם הבאה שזה יהיה סינוואר או מישהו אחר, לחסל, להשמיד, להרוג אותו, ובשפת המסקנות שאנחנו צריכים להציג מכל מה שקרה כאן.
לגמרי. השר לשעבר יזהר שי, הלב איתכם, באמת, מכל העומק הרגשי האפשרי, להיות איתכם בכל יום מן הימים שאתם עוברים. תהיו חזקים ובשורות טובות. תודה רבה.
תודה לך אבי, בשורות טובות, שיבואו ימים שקטים.
אמן, תודה. בזה סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. נשוב אחרי הפרסומות והחדשות. כל חי תמיד איתי.